פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, המטפלים שבדרך והציבור הרחב. את הפודקאסט מובילים יגאל שרון, מנהל התוכנית ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגייט, ביחד עם גיל ששון, חבר סגל בתוכנית. יגאל, יזם עסקי, מרצה, מדריך ומטפל ותיק, וגיל, יזם, מדריך ומטפל, ידברו על כלי ה-CBT, יציגו ויענו לשאלות מהציבור ויעסקו בסוגיות טיפול מעניינות. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דיוויד ברנס, מפתח שיטת Team CBT מאוניברסיטת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית.
היי יגאל, צהריים טובים, מה נשמע?
אהלן גיל, מה שלומך?
מעולה, אנחנו מקליטים היום מספר עגול.
היום הגענו ל-20?
היום הגענו ל-20, סוף סוף.
זה ירושלים 0-2, אפילו.
כן, היו, מניח שעדיין, אבל אני חושב ששברנו שיאים, לא בדקתי סטטיסטית אל מול הפרקים הקודמים, אבל יש לי הרגשה שבפרק האחרון על מדרג חשיפות שברנו שיאים, היו למעלה מ-215 פעם אחרונה שהסתכלתי אנשים שהזינו, וזה נחמד, נחמד, הכיף.
כן, זה המון. דרך אגב, אני חושב שאנחנו עובדים בשיטתו של סטיב ג'ובס, לעשות חסך יזום, ואז אנשים חסים לנו ורוצים. אבל באמת זה מדהים שכל כך הרבה זמן ירדנו מעל גלי הפודקאסט וכל כך הרבה אנשים חיכו לזה, וזה פשוט מאוד מאוד מרגש אותי.
כן, זה באמת כיף, אני ממש שמח שזה ככה, ואני מקווה שגם היום נצליח לעניין אותם. חשבתי היום שנדבר, אולי תגיד לי אם בא לך, על מה שאנחנו קוראים המשגה.
מעולה, כי אחת הבעיות הקשות של ה-CBT, שיש המון המון המשגות. ואני חושב שאני אשמח לדבר על זה, ואני אשמח להציע שיטת המשגה, שאני במהלך השנים פיתחתי, ולקחתי קצת מן היקב וקצת מן הגורן, ואני חושב שהיא שיטת המשגה מאוד מאוד יעילה ופרקטית. אני רוצה להגיד שההמשגה או הפורמולציה זה אולי אחד מהכלים הכי חזקים והכי משמעותיים שיש לנו ב-CBT.
כן, והאמת היא שאתה יודע, אתה אומר עכשיו משהו שככה קצת הזכיר לי משהו מעניין. הבוגרים שלנו גם בתהליך הסטאז' וגם אחר כך מאוד מקפידים לעשות את ההמשגה, וכמו שאנחנו מלמדים אותם. אני אשמח אגב לצרף דוגמה של המבנה לפודקאסט, אבל איכשהו הם חושבים, וכך הם פועלים, הם משתמשים בפעם אחת בתהליך. וזה משהו שאיכשהו אני חושב שהוא לא נכון, אפשר להשתמש בו המון פעמים, וכדאי להשתמש בו לא מעט פעמים.
אז אני אגיד משהו קיצוני, שהמשגה של פעם אחת בתהליך אין לה שום ערך. המשגה טובה, המשגה דינמית, שהיא רצה לכל אורך הטיפול, ואחד מהדברים הכי משמעותיים ב-relapse prevention, זה המשגה החדשה, זה ה-ABC החדש שיש לבן אדם, כי בסופו של דבר, המשגה הוא כלי טיפולי דינמי, עכשיו, ופה בגלל, אני אומר שיש המון סוגי המשגות, ואני פיתחתי המשגה יעילה, אבל המשגת הבעיה, או המשגת המקרה, זה דבר אקדמי, והערך שלו בעיקר פסיכו-חינוכי. אבל המשגת השינוי, או המשגה דינמית שמלווה את המטופל בתהליך השינוי, ובעצם בסופו של דבר הלקח וההישג הנדרשים של המטופל היא המשגה חדשה. כביכול. אז אנחנו רוצים שאם אנחנו עובדים נכון עם המטופל ועושים לו את ההבניה הקוגניטיבית נכון, ביחד איתו אנחנו משנים לו את דפוסי החשיבה, את דפוסי ההתנהגות, את הרגש, את האמונות שלו לגבי העבר שלו שדפק לו את החיים. ולכן בסופו של דבר, המשגה זה דבר שצריך ללוות את הטיפול לכל אורך הדרך, ואם עושים אותו נכון, הוא כלי טיפולי מדרגה ראשונה, כי אני אתן מטאפורה של דיאטה. כשבן אדם עושה דיאטה, אז הוא הולך למשקל. או כשבן אדם עושה דיאטה, הרבה פעמים אנשים סביבו לא שמים לב בהרזייה שלו. ודווקא לדגום את ההמשגה בתוך התהליך הטיפולי, זה דבר שהוא סוג של משקל, או סוג של, בוא נראה איפה אנחנו עומדים כרגע, ועד כמה האמונות שלנו, חוקים שלנו, הנחות היסוד שלנו, שבעצם מקבים את ההתנהגויות הלא יעילות שלנו, ומשברים את הרגשות השליליים שלנו, עד כמה התגמשו והשתנו, ולכן אני חושב שזה מסר מאוד מאוד חשוב לעשות המשגה דינמית.
אז יפה, חשבתי שאנחנו קצת נתווכח, ואני רואה שאנחנו מסכימים, אז נמצא עוד על מה להתווכח בהמשך.
אני חושב שאנחנו שנינו מאוד ברנציאנים, אז אני חושב שהדבר הזה הוא מאוד ברנס. אני חושב שאם ניקח את ג'ודית בק, שהיא מטעה וטועה, אל תספרו לה שאמרתי, שהיא חושבת שיש שם סגה וזהו, ואז פתרנו את כל הבעיות, זה לא עובד ככה בעולם, העולם הוא... אנשים חיים בדינמיקה, ובכלל שינוי זה דבר שיש בו דינמיקה, עליות, ירידות, ילד לא לומד ללכת בבת אחד, הוא קם נופל, קם נופל, נופל וקם נופל וקם, עד שבסוף הוא לומד ללכת, והוא הולך כבר, ופתאום מתחיל ליפול יותר. הורים צעירים מכירים את זה. אותו דבר עם תהליך שינוי, כל שינוי הוא ככה. הוא מתנהל תמיד בשיפור, נפילה, שיפור, נפילה, 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 שיפור, 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 נפילה, ואז פתאום הילד תופס ביטחון, מתחיל ללכת, וגם אנחנו פתאום משתלטים על הכלים, ובסופו של דבר מצליחים לבסס את השינוי. ושוב, טיפול CBT טוב, הוא טיפול אם נמדוד ונדגום את המטופל שנה אחר כך, מצבו ממשיך להשתפר. בסדר, טיפול CBT טוב, המטרה המרכזית שלו היא לא ביום שנפרדת מהמטופל. כן, זה ערך אמיתי. המטרה שתתרים לטלפון, לאחל לו חג שמח שנה אחר כך, הוא יגיד לך, שמה איגל, אני עוד יותר טוב.
כן, אם הוא יגיד לי, שמה איגל, וזה קורה לפעמים, זה רק בגלל ששנינו קרחים ולא מגולחים.
נכון.
אבל אני כן מסכים, הרי בליבה של ההמשגה נמצאת אמונת היסוד. אז אני כן מסכים עם מי שיגיד, מאחר ולאנשים יש הרבה אמונות יסוד, חלקם אמונות חיוביות, חלקם אמונות לא חיוביות מבחינת איך שאמונה גורמת להם להתנהג, יש, כמו שיש לנו הרבה אמונות יסוד או אמונות יסוד שונות, יש גם הרבה המשגות שאפשר לעשות לנו, כי מה זה, לפחות אני ככה רואה את ההמשגה, זה סוג של תרשים זרימה ש... בהתחל, בלמעלה, לאנשים שפעם כתבו תרשים הזרימה, יש התחל, הוא בדרך כלל עיגול, ואחר כך יש כל מיני צורות, משושים זה שאלה, ומלבנים זה לא צמתי החלטה. אז לתרשים זרימה מלמעלה מהעיגול נכנס אירוע, ובהתאם, נגיד את זה אחרת אפילו, קורה אירוע בחיים. קרה משהו. המשהו הזה מדלג... בין הסכמות השונות שיש לנו בראש, ומחפש את הסכמה שיושבת על אמונת היסוד שרלוונטית לאותו דבר שקרה. once אותו אירוע מצא את הסכמה המתאימה שיושבת על אותה אמונת יסוד רלוונטית, האירוע מתחיל להתנהל בתוך התרשים זרימה שיש לנו במוח על פי החוקים והכללים והציפיות וכן הלאה, ובסוף יוצאת התנהגות.
אז אנחנו שוב מסכימים לגמרי. והמשגה זה משהו שהוא בעצם ממשיג סכמה, סכמה ספציפית. ולכן יש לנו הרבה המשגות. ובכל זמן נתון יש לנו כמה סכמות שעובדות במקביל, ואתה אומר דבר נורא מדויקת. והמשגה הנכונה היא המשגה של סכמה ספציפית. ולכן הכלי המרכזי, כי המשגה הכללית היא לא רלוונטית, כי יש לנו... כמעט, לא כמעט, יש לנו כמה סכמות תקולות שעושות לנו את החיים, ואנחנו צריכים לזהות אותם בזמן אמת, אנחנו צריכים להבין מה גורם להם להידלק, ולהבין את התקלה, כי התרשים הזרימה זה מקולקל, שוב, CBT הוא לא NLP, לא קסם, אבל בסופו של דבר אנחנו מתקנים את התרשים הזרימה בצורה נורא פשוטה, כי אנחנו נמדים את הבן אדם, איפה התקלות שלו בתהליך המחשבה, איפה התקלות שלו בתהליך ההתנהגות, איפה התקלות שלו ברמת האמונה והקבלה שלו של הרגש באותו רגע, ובסופו של דבר, ברגע באירוע קיצון, בסדר? איפה אנחנו נתקלים בבעיה? באנגלית קוראים זה at risk situation. זה אותו אירוע שאותה סכמה תקולה נדלקת כי האדם מרגיש, או הנפש שלו מרגישה שאנחנו נכנסים פה לאזור מסוכן, למים מסוכנים. ולכן, בסופו של דבר, אם נחזור למנטרה שלי שכם אולי לא אוהבים, שהכל חרדה, זה הכל חרדה. כי בסופו של דבר, התפקידים של הסכמות ברמה הקוגניטיבית, הם לקצר את הדרך בין האירוע לקבלת ההחלטה שלנו, ואז אנחנו נכנסים למערכת הפעלה אוטומטית.
נכון.
כי אם זה נחש, אני רוצה לראות איזה נחש חמוד, איזה נחש חביב, אולי הוא קוב או אולי לא קוב, בסדר, כי יכול להיות שאני, זה תהיה המילה האחרונה בחיים שלי. אני רוצה להבין שיש סכנה ולהתמודד, או לתקוף אותו, או לברוח משם.
אולי הוא טעים.
נכון, אבל, ולכן התפקיד של הסכמה היא תפקיד יעיל, אבל בגלל שחלק גדול מהמשימות של האדם המודרני, הן לא קשורות לסכמה שהיא יעילה לצייד או למלקטת, היא נדלקת סתם. ולכן אנחנו חווים את האיום, כי בסופו של דבר, המגדלה שלנו, שהיא בעצם מרכז הרגע שלנו, יודעת לעשות שני דברים, סכנה, או טעים לא טעים, מסוכן לא מסוכן.
מצב בינארי, אתה אומר, דלוק לא דלוק.
בתפקיד הסכמה להחליט אם יש בעיה או אין בעיה. עכשיו, בגלל שממצבים של at-risk situation, שברובם הגדול אין איום אמיתי, נדלקת סכמה שבקצה שלה יש חרדה, או אימנות, או תוקפנות, בתוך ההתנהגות, כאילו עשיית יתר. לכן אנחנו רוצים ללמד את הבן אדם שקרא את אותו אירוע, שהוא לא חייב להיות אירוע קיצון, אותו אירוע שבעצם מייצר לו את תרחיש הסכנה, ואז בעצם אותה סכמה אוטומטית נדלקת לו, ואני אתן דוגמה דווקא, ואל תספרו לה, אבל מהילדה שלי, מאתמול שהגיעה ליום הראשון, לא יודע אם אתמול, זה היה שלשום, היום ראשון בצפה, אני לא זוכר, היא קצת, יש לה, היא ילדה מופנף בישנית, ויש לה קצת חרדה חברתית, וביום הראשון של הלימודים, תמיד נורא נורא קשה לה, היא חוזרת נורא מתוסכלת ומורמרת, כי נדלק לה שם סכמה מאוד שלילי, שאין לה חברים, ולא אוהבים אותה, ולא מקבלים אותה, והיא בודדה, וזה לא נכון. בפועל זה הכל סכמה שנדלקת לה בתוך השנכון, שהיא ילדה חנונית, והיא לא הכי מקובלת בכיתה, אבל יש עוד חנונים כמוה שהם חברים שלה, והם באים אלינו הביתה, והיא ילדה מוקשת ואהובה. ופה נדלקת לסכמה נורא תקולה, שבאותו יום ראשון של לימודים, אנחנו ננסה לנתח אותה. ולכן הסכמה הזאת היא לא יעילה לה, כי היא חוזרת הביתה בדמעות ולחוצה וממורמרת, ובסופו של דבר שאתה פורט את זה ומנסה להבין מה קרה שם, באותו יום לא קרה שם כלום. אז היום ראשון ללימודים רגיל בכיתה י' ב', בסדר? זה לא היה אירוע חרם בכיתה ג', בסדר? וזה בדיוק דוגמה, וה-at-risk situation זה הרבה ילדים סביבה, ה-at-risk situation שלה, שברגע שיש הרבה ילדים ואין לה שליטה מלאה על המצב החברתי, נדלקת לה אמונת היסוד, הנחות הבסיס שלה, אותם חוקים וכללים, אותם ציפיות מוטות, הן מובילות על המחשבות השליליות ולרגשות, וגם להתנהגות הנמנעת, כי לא יזמה, ברגע שיושבת לבד בחושר בפינה, אז ברור שאף אחד, מעט יותר אנשים ידברו איתם, מאשר אם היא תצא להפסקה ותהיה עם ילדים, בסדר?
ואני מניח שגם בתוך אותה סכמה, יש לה כל מיני מנגנוני הגנה שנדבר עליהם, תכף אני מניח, שגם מי שכבר כן מדבר איתה, לא מקבל את הפרשנות שתשרת אותה בסופו של דבר.
נכון, ואותם מנגני הגנה, זה ממש עיוותי חשיבה, זה פילטרים שלילים שנדלקים אליה, אם מישהו כבר דבר, תסנן את זה. ואם מישהו כבר התקשרו אליה בבוקר, והציעו לה לבוא, כי הם באים לפני הבית ספר, והיא לא רצתה לבוא, כי היא חשבה שלא היה לה טוב שם, ולא נחלה, ואחר כנורא הצטערה שהיא לא באה, וכולם שם בשעה לפני עשו את הבלגן, והתעללו ביודניקים, היא לא הייתה שם, אז היא תסתסה, ושוב, זה נבואה שמקשימה את עצמה, והיא יכלה ללכת עם כל השכבה שלה, בבוקר, היא בחרה לא ללכת, וזה נכנסה לסרטי. אז זה בדיוק דוגמה של, עכשיו, אותה ילדה, מצד שנים, היא תלמידה מצטיינת, יש לה נתונים מושלמים בצבא, היא עכשיו מיונים לתלפיות, ילדה נורא מוצלחת ומצליחה, התנדבת במדה, ו, 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 הייתה מדריכה בכנפיים של קרמבו, ילדה מאוד מוצלחת ומצליחה, אבל בתוך הראש שלה, באותה סיטואציה, ויש לה סכמות מאוד תפקודיות, אם תשאל אותה לגבי לימודים או דברים, היא מאוד בטוחה בעצמה. ויש לה סכמות שהן מאוד לא תפקודיות, כמו למשל, מצב של חוסר שליטה חברתית, או כמו, בגלל שהיא לא ילדה מוחצנת ומופנמת, אז זה נורא נורא קשה לה. ואז, זה כל כך נכון. עכשיו, רוב הסטודנטים שלנו, ורוב האנשים שאני עובד איתם, הם מאוד מאוד טועים בבחירת אמונת היסוד. עכשיו,
אנחנו צוללים בעצם עכשיו לאיך. הבנו מה זה המשגה, הבנו את הרעיון, הבנו למה זה חשוב, ואנחנו מתחילים לצלול לאיך, נכון? זה מה שאתה, לשם אתה מכוון, ובעצם המשגה שעטופה באירוע בהתחלה ואירועים בסוף, שעוד נדבר עליהם, מתחילה מהלב, מאמונת היסוד.
אז זהו, גיל, זה טעות, כי הלב הוא לא אמונת היסוד.
אוקיי.
פה אנחנו יכולים דווקא להתווכח. הלב של ההמשגה זה בהנחות הבסיס ובציפיות המוטות.
אוקיי, אני דווקא לא מתווכח איתך. השאלה מה נקודת ההתחלה?
נקודת ההתחלה היא לא משנה. כי ההמשגה טובה היא בכלל מעגל. בסדר, זה הכל קשור להכל. אבל בסופו של דבר, הדבר שעושה לנו הכי הרבה את הנזק זה אם אז הנחות הבסיס, ובגלל שאז, והציפיות המוטות שלנו. עכשיו, שם גם עובד הרקל לנו לשנות את הנחות הבסיס וציפיות המוטות. עכשיו, אמונת יסוד זה דבר חמקמק. עכשיו, את אמונת היסוד האמיתית אפשר למצוא בדרך כלל מתוך הנחות הבסיס בצורה הרבה יותר מדויקת. רוב המשגות שאני ראיתי של סטודנטים ובוגרים ומבחנים קליניים, אמונת היסוד הייתה לא נכונה. ולכן אני חושב שאמונת היסוד היא תוצאה. עכשיו, את אמונת היסוד כמעט ואי אפשר לשנות. היא תשתנה אם נשנה את הנחות הבסיס, נעזור מטופל לשנות את הנחות הבסיס, את הציפיות המוטות שלו, נגמיש לו את החוקים והכללים, נלמד אותו לענות למחשבות, ואז בסופו של דבר תהיה תוזר.
ואז היא תשתנה, זו המטרה, היא תתרקח.
היא תתרקח. עכשיו, אמונת היסוד תמיד זה בדרך כלל דבר שקשור לערך עצמי, כמעט בכל המקרים, ובדרך כלל זה די אותו דבר, אני אכזבה, אני חלש, אין הרבה, אני לא אהיב יכול להיות, בדרך כלל זה דברים מאוד מאוד גנריים, אבל אני טיפש, אבל זה כמעט תמיד אותו דבר, שאני רואה הנחות יסוד, אני טיפש, אני סתום, אני דפוק, אמונת יסוד, אז לכן בסופו של דבר, גם אם אני מאמין שאני ב-100% סתום, אמונת יסוד שלי אני סתום, אם אני אבוא מטפל ויגיד לי, אני לא סתום, זה לא יעבוד, כי זה אותו דבר. או אם המטפל
יבוא יגיד לי... זה להתפקח מהמטופל, זה לא יעבוד. נכון,
אם המטפל יגיד לו, אתה סתום לפעמים, זה גם לא יעבוד, ולכן בסופו של דבר, התוצאה של השינוי שאני סתום, הוא קורה תמיד בהתנהגות. כי בסופו של דבר, בעולם של החשיפות, שדיברנו בפודקאסט האחרון, ובעולם בעצם של ההתמודדות בתוך החיים, ההתמודדות המוצלחת, אמונת היסוד מתגמשת ומשתנה. ולכן אין יכולת ישירה להשפיע עליה בעבודה קוגניטיבית. ממש לא. כי אם אני אומר אותו פעם, אני לפעמים סתום, זה לא אומר כלום. כי יש לו את כל הפילטרים, וגם אם אני אגיד לו, אני 99% מהמקרים לא סתום, אז הוא עדיין, האחוז הזה זה כמו 100%.
הוא זה שמנהל אותי. אז אנחנו מסכימים ש... אז אנחנו מסכימים שאת אמונת היסוד אפשר לשנות, אבל הדרך לשנות אותה היא דרך זה שנגמיש את החוקים והכללים וניישר את הציפיות שיפסיקו להיות מוטות. אני פה אבל רוצה טיפה לאתגר את השיחה, כי באמת בהרבה מאוד מקרים אני פוגש אמונות יסוד של סטודנטים כותבים, ואני חושב שאני די מיוחד בהתנגדות שלי. אני מאוד מאוד מתקשה לקבל אמונות יסוד שמנוסחות בלשון שלילה. אני לא אהוב או אני לא אהיב. אני לא מספיק טוב. וזה משהו שאני פוגש באמת 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 הרבה זמן. אני לא יודע מה דעתך, אני אגיד את דעתי ונשמע את דעתך בהתייחס לזה. כאשר מישהו אומר לי שהוא לא מספיק טוב, או נלך על הדוגמה שאני לא אהיב, שזה באמת דוגמה של מטופלת, של סטודנטית שלי מלפני שני מחזורים לדעתי, היא רשומה ברשימת תפוצה של הפודקאסט, אז אולי תזהה את זה. והאמונת היסוד של אותה מטופלת הייתה, אני לא אהיבה. זה היה, אני לא אהובה, והבנו שזה, אני לא ברק אהבה. והמטפלת בנתה מעגל טיפול שלם, שעסק בזה שלא כולם שונאים אותך, ושזה בסדר שחלק אוהבים אותך וחלק שונאים אותך, ומעגל טיפול בחלק הקוגניטיבי שעסק מאוד מאוד בדבר הזה. ולדעתי זה נחשף במקרה הארוך שהיא הציגה בקבוצה, שבאיזשהו שלב היא לא הצליחה להתחבר, המטופלת לא הצליחה להתחבר לדבר הזה, ולכאורה היו הרבה התנגדויות. באיזשהו שלב הבנו בהדרכה פרטית, פרטנית, סליחה, שהפרשנות של המטפלת את האמונת יסוד השלילית, אני לא אהיבה, הייתה שונה מאיך שהתכוונה המטופלת שלה. כי אני לא אהיבה, היא התכוונה, אני שקופה, לא סופרים אותי, אף אחד לא רואה אותי, אני לא קיימת. והמטפלת לקחה את זה למקום בגלל שלא שאלה, ובאמת אני לא אהיבה מופיע ברשימת אמונות היסוד של בק בספר שלה, אפשר להתווכח עם זה, זה כתוב שם, זה לא מספיק מדויק.
אני מסכים איתך, אבל המלכודת שהמטפלת המתלמדת נפלה אליה, וזה מלכודת מספר 1 ג' שאנחנו עובדים תמיד עם המילים של המטופל והכוונות והמשמעות של המטופל, כי אני תופס לא אהיב כמשהו אחר, היא תופס לא אהיב כי אני שקופה, ואני מניח שאמונת היסוד האמיתית שלה זה אני שקופה. עכשיו, אם הייתה עובדת נכון עם הנחות הבסיס, זה היה הולך.
בדיוק.
מתוך הנחות הבסיס, היא הייתה מבינה שזה אני שקופה, זה לא אני לא אהיבה. ויש הבדל עצום בין אני לא אהיב לאני שקופה.
ענק.
ולכן, בסופו של דבר, ופה אמונת היסוד, אני משהו, זה השאלה מה המטופל מתכוון בפרק, באותו רגע שהוא מזקק את זה עכשיו למטופלים, מאוד קשה להודות באמונת היסוד, כי זה דבר שבסופו של דבר, אם אנחנו נכנסים לאותה סכמת קוטלה, ב-at-risk situation, באותה נקודה, אותה אמונת יסוד יכולה להתעמת עם העולם באלף, או להתעמת עם העולם בעין, אז שם מופיעה את הסכמה השלילית, כדי להעלים אותה מהחיים שלו, כי הוא לא רוצה להסתיר אותה, הוא לא רוצה להתעסק איתה. ולכן מאוד קשה להודות, וגם אם אני כבר נוגע בזה, לאותה מטופלת, להגיד את המילה נשקופה, מאוד מאוד קשה. עכשיו, שאנחנו מציעים...
ובהרבה מאוד מקרים היא גם תכחיש שהיא אמרה את זה. לכן חייבים להשתמש בטונות של אמפתיה, אולי נעשה פרק על חץ אנכי ואיך להגיע לאמונת יסוד.
נכון, מאוד חשוב. עכשיו, באמונת היסוד, הוא יהיה דמעות, יהיה בכי, יהיה תמרורים ומרורים. אם ניגע באמונת היסוד, יקרה משהו, חוויה מאוד רגשית, חוויה קשה. כי מתחת לאמונת היסוד המוחלטת יש מוות, יש סוף, יש חרדה נוראית, אז אתם זוכרים, המגדלה, קדימה, אחורה, יש חורבה נוראית, ולכן, לא, כן, אז יש חורבה נוראית, ובקצה שלה, ולכן, כשאנחנו מגיעים לאמונת היסוד, אנחנו נראה חוויה רגשית מאוד מאוד קשה של המטופל. עכשיו, זה חייב להיות ספציפי וקשור לסיטואציה. כי אם זה לא ספציפי וקשור לסיטואציה, אין בעיה, זה לא מפריע לו. בסדר? אין לי בעיה להסתובב ועכשיו ולהגיד לך, אני דפוק.
את המשפט הזה שאמרת עכשיו, צריך למסגר ולתלות אותו בכל חדר של כל CBT-יסט. אנחנו רק עובדים ספציפי.
נכון, נכון. עכשיו, אני יכול להגיד, אני דפוק. אבל אם אני עכשיו יחווה איזושהי השפלה מהבוס שלי, או באמת יעשה איזושהי טעות, לי נורא קשה לעשות טעויות, כשאני עושה טעות, המילה אני דפוק, גורמת לי לדמעות, עכשיו אני יכול להגיד לך אותה אלף פעמים, ולא קורה לי כלום, אבל ביום שאני עושה טעות חמורה, או שנתפסת בה כטעות חמורה, ומבחינתי זה at-risk situation, והסכמה השלילית שנדלקת, אני דפוק זה סוף העולם, זה חורבן נוראי, כי בגלל שאני דפוק עשיתי, זה השינו, בגלל שאני דפוק עשיתי טעות, שעשתה נזק ומסכנת אותי, וציפייה מוטה שלי מעצמי שאסור לטעות לעולם, והחוק שלי זה אסור לטעות, ופה, באותה סיטואציה, אני דפוק ומאוד מאוד קשה, אבל עכשיו אני יכול לדבר איתך על זה, וזה לא עושה לפי בדל של רגש.
לא, אנחנו אפילו נתבדח על זה.
נכון.
אוקיי, אז מצאנו את אמונת היסוד, ובכינו והוצאנו טישו והשתמשנו באמפתיה והמטופל לא חוזר בו?
עכשיו אני רוצה להגיד, זה דבר שלוקח זמן, זה תהליך, לא חייבים להיות משימתים, בגלל זה המשגת המקרה לא שווה כלום בעיניי, כי לא, זה סתם, אין שם אף אמונת יסוד אמיתית בהמשגת המקרה, זה סוג של בייס, בולשיט. ולכן, התהליך של חשיפת אמונת היסוד הוא תהליך טיפולי ארוך, בהרבה, המון המון יומנים שלוש, ואם עושים את יומן שלוש נכון, עם החטא האנכי בתוכו, אז אנחנו לאט לאט עושים מספיק מחשבות שליליות, והנחות בסיס שעולות גם בצורה נכונה, ואנחנו לאט לאט נצטרך לגבש עם המטופל את אמונת היסוד שלו. ושוב, הנקודה של אמונת היסוד היא מה הכוונה של המטופל. המילים אני דפוק, יש אנשים בעולם מסתובבים, אני תיקט, אני דפוק, וזה עושה להם כיף וטוב, ויש אנשים שאני דפוק בסוף העולם, כי זה אני חדל אישים, אני חסר כל ערך, בעולם המקרה שלי אני דפוק, ואני חסר כל ערך, אני כלום, אני אפס. באותה רגע שהיא נדלקת אצלי, באותו מקום שאני מייחס לעצמי טעות. אז פה, אמונת היסוד אפשר להשאיר אותה לסוף, באמת. כי בגלל זה אני אומר, בוא נעשה את זה מעגלי, כי היא מופיעה בהתחלה, ואז המטפלים שלנו מאוד מאוד מתמטיים ומסודרים, הם חייבים לפתור את זה ראשון, כי זה מופיע למעלה, ולכן המשגה של ג'ודי לא נכונה, היא צריכה את מעגל, וזה לא משנה מתוך המעגל מה אנחנו ממלאים, כי אנחנו פשוט נשים את זה דמיון בתוך יומן שלוש כדי למלא את זה.
אני איתך, אני איתך. אמונת היסוד היא כאילו, אתה צודק, היא מופיעה בראש הטופס, וזה לא באמת חשוב איפה נשים אותה, ובלבד שעשינו אותה אחרי שצברנו מספיק מידע על מחשבות אוטומטיות של המטופל, מתוך אירועים שהוא צבר, וחקרנו אותה מספיק. אז
עכשיו, היא חייבת להיות מחוברת אבל להנחות הבסיס.
אז בוא נדבר קצת מה זה הנחות הבסיס.
אז הנחת בסיס, זה שוב, זה הדבר הכי חשוב בסכמה, הדבר שהכי קל לנו לתקן גם, זה בגלל שאני דפוק, וגם לזאת, בגלל שאני דפוק אז אני עושה טעויות. אם עשיתי טעות, יקרה הגרוע מכל. בסדר? בגלל, בוא נחזור לבת שלי, בגלל של כמעט ולא פנו אליי מהלך היום, כולם שונאים אותי ואני חסרת, אין לי חברים ואני לבד, אני בודדה. בסדר? ולכן, אני בודד זה גם דרך אגב, אמונת יסוד שיכולה להיות לסופן מנהבת הרבה אנשים. אז בסופו של דבר אני לבד, ובסופו של דבר הנחת הבסיס היא אותה מקום שבעצם יש את המדיניות, את המדיניות שמשפיעה על כל השאר, וחשוב לנו מאוד לדייק, אם אז, בגלל ש...
ואלה בדיוק, אלה הטיפים, אני חושב, הכי משמעותיים, אם המשפט מתחיל באם ויש באמצע אז, או בגלל ש... אז כנראה זו הנחת יסוד.
נכון, עכשיו אני מודד אותם, אני כל הזמן אומר להם, אם אז, תגידו לי, אם אז, בגלל שאם אני מזהה איזה משהו שאני חושד בו,
כאמונת יסוד.
יש לי איזשהו חשד שזה אמונת יסוד, בגלל שאני כך אז, אם יגלו את זה אז, אם אעשה כך אז, אם ארגיש כך אז, אם אחשוב כך אז, אם יגידו לי אז, בסדר? ואז התוצאה, בסדר, ואז בעצם מייצר את הסבל. בסדר, אם הבוס שלי יצעק עליי, אז הוא יפטר אותי. עכשיו, בגלל שהוא יפטר אותי, יתגלה עד כמה אני לא מסוגל לפרנס את המשפחה שלי, ואז החרדה הכלכלית שלי צפה, וזה הכל בדמיון שלו, כי בכלל יש לו קביעות. בסדר? אז בסדר?
זה לא אני אמרתי, אבל רק חלק קטן מהצרות שלי באמת קרה.
נכון.
נכון.
וינסטון צ'רצ'יל אמר את זה. וינסטון צ'רצ'יל אמר שאדם בארץ, הוא פגש מלא אנשים בערוב ימיהם, ורובם הגדול, רוב הדאגות שלהם לא התקיימו.
כן. וזה נכון. זה רוב הצרות שלי לא קרו.
נכון.
הם היו רק בראש
שלי. אם 10% מהצרות שלך בראש היו קוראים, אתה כבר היית איוב פלוס.
כן. אז נתקדם טיפה, כי אנחנו רוצים שהפרק הזה יהיה פחות ארוך, כדי לא להטיש את החבר'ה שמקשיבים לנו. אז יש לנו את אמונות היסוד, שהבנו שזה משפטים של, סליחה, את הנחות הבסיס, שהבנו שמדובר במשפטי התנאיה, שקשורים לאמונת היסוד והתוצאה הטרגית שלהם. מכאן בעצם
לא אנחנו... רק, לא, לא, לא רק למונות היסוד, גם, זה יכול להיות גם למעשים שלי, גם לרגשות שלי, וגם, זה לא חייב להיות רק למונות היסוד, זה, ודברים שקורים לי לסיטואציות, אם המורה תפנה אליי,
כן, נכון,
אז אני אעשה בושות. בסדר?
כן, כן.
זה לא חייב להיות רק לגבי אמונות היסוד. אמונות היסוד הן מאוד קריטיות בהנחות הבסיס וביצירת המצוקה. אבל זה יכול להיות גם דברים אחרים שקשורים להתנהגות, או למעשים, או לאירועים, או לרגשות אפילו. אם אני מרגישה חרדה, אני אשתגע. זה קלאסי לאנשי החרדה.
לגמרי. ואז אנחנו מתקדמים בעצם לספר החוקים שכתבנו לעצמנו, בדרך כלל כדי להסתיר או להגן על עצמנו מפני אותן הנחות יסוד, ומפני זה שיגלו עלינו את מה שאנחנו חושבים עלינו. אז בוא נגיד כמה מילים על החוקים האלה.
אסור. אסור שיראו אותי בחולשתי, אסור לי לטעות, אסור לי לפשל. זה אחלה, אסור לפשל זה אחלה. ואני חייב להצליח, אני חייב לעבור את המבחן.
הרבה משפטי חייב מוכרח צריך וההפכים שלהם, בעצם ספר חוקים, ממש ספר חוקים שמגן עליי מפני הקטסטרופות של הנחות היסוד, והרבה פעמים גם כדי להסתיר את אמונת היסוד. יש לי שאלה, יגאל. סתם, מספר אצבע. כמה חוקים יש בסכמה?
אני נזכרתי בדיוק, זה מצחיק אותי, כי אליס מכנה את זה masturbation, זה masturbation. אני חושב כיד הדמיון הטובה למחוקק. אתה יודע, מחוקק טוב, אדם שהוא פרפקציוניסט, לדעתי יש לו אנציקלופדיה, יש לו איזה אלף. והבסיס, אני תמיד חייב להיות מושלם, או חייב להצליח, אני חייב לעשות שורה בית מושלם. אז אני חושב שככמות המשפטים שיכולים לפתח בחמץ, בחייב מוכרח צריך או אסור.
נפלא. זה אומר, התשובה שלי לשאלות מהסוג הזה, כשמפעם לפעם מגיעות אליי, כמה חוקים יש בספר החוקים הישראלי? ובדרך כלל התשובה היא לא יודע, זו גם התשובה שלי. כמה שיותר, כי המשגה שיש בה, קודם כל המשגה שיש בה יותר מאמונת יסוד אחת, אני מתנגד. אמונת יסוד בעיניי צריכה להיות אחת, כי אחרת זה או מדרגות אמונות שונות שיש רק אחת שהיא יסודית, או שזה אמונות שמפעילות סכמות שונות. הנחות בסיס צריכות להיות כמה וכמה וכמה וכמה, לא יודע כמה, אבל כנראה לא אחת או שתיים, וחוקים כנראה אולי יותר.
אז אני אחזור להנחות בסיס, בדרך כלל הנחות הבסיס שמענות אותנו, או שגורם לנו לעינו, הן לא רבות,
אבל זה לא אחד.
לא רבות, כן, זה כמה בודדים שמענים, יש לנו מלא, אבל כמה ממש מענים אותם. חוקים, זה כעד הדמיון הטובה אליהם, ושוב, לשנות את החוקים, כי להגיד לבן אדם, תפסיק עם אסור, זה לא עובד, בסדר? זה דורש תרגול, והחוקים מתגמשים כמו, או משתנים כמו... אמונת יסוד מתוך המעשים, בסדר? להגיד, אסור לי, אני יש לי חוק הפוך, למשל בנושא בירה, אסור לי לא לשתות בירה. או אני חייב לשתות בירה שאני רואה את זה, מה שנקרא, I see food I eat it. I like seafood, I see food I eat it. אז החוק השתנה תוך כדי תרגול, בסדר? ועכשיו תרגול, בדרך כלל לוקח 21 יום. פחות מ-21 יום קשה לשנות חוקים או הרגלים, החוק הוא גם הרגל הרבה פעם. אז חוקים יש לנו מלא. עכשיו אנחנו נכנסים לדבר הבא שהוא יותר קל לשנות, אבל רוב האנשים שאני ניסיתי, שהציגו לי ציפיות מוטות, טעו. וזה דבר שקשה מאוד להמשיג אותו, מה זה ציפייה מוטה. שוב פה אנחנו חוזרים למטופל המסכן, כי זה חשוב שהוא יבין, ואנחנו לא מעניין מבין מה המטופל מסכן. ולכן הציפייה המוטה היא דבר שהמטופל מצפה מעצמו, שזה מוטה והוא לעולם לא יכול להשיג אותו. או שהוא מצפה מהסביבה והסביבה לעולם לא יכולה להתנהג ככה, או שהוא מצפה מהעולם והעולם לעולם לא יכול להתנהג ככה.
למעשה זה לא או, זה וגם.
וגם.
אני ממש
וגם ואו, נכון.
בשאיפה שכשמציגים לי המשגה, סטודנטים, אני רוצה לראות את הציפיות המוטות מחולקות לשלושה. מה הציפיות המוטות שלי מעצמי? מהעולם ומהסביבה שלי.
מאחר. אבל יש עוד מהעתיד, זה תלוי.
יש עוד מלא, אבל...
אבל, אבל שלושת הגנרלים של הדבר הזה באמת מעצמי, מאחר
ומהעולם.
העולם. אז אני מצפה מהעולם להיות מקום מוגן. העולם לא יהיה מקום מוגן בחיים. אני מצפה מעצמי להיות מושלם, תמיד. אני לא מושלם תמיד, אני מצפה מעצמי ופה זו ציפייה מותר לפעמים מתערבבת עם חוק. אבל הציפייה היא דבר יותר עמוק. כי הציפייה זה הפך הציפייה תמיד שווה אכזבה. עכשיו, מהניסיון שלי, רוב המטופלים שלנו, הרגע שהכי הורס להם את החיים זה רגע שהאכזבה. זה רגע שהאכזבה היא מלכת בעיית הערך העצמי, אני מוכזב מעצמי.
כן, תסכול
זה עצמה. נכון. ולכן, הציפייה העמותה כאילו מונעת ממני לחוש אכזבה. בסדר? אני לא רוצה להתאכזב מאחרים, אז הם חייבים להתנהג בסדר איתי. יש לי ציפייה עמותה, תראה, לילדים ונערים, תמיד יש ציפיות מוטות מההורים שלנו. אני חושב שההורים שלהם הם סופרמנים. בסדר? ואז הם מגלים בגיל ההתבגרות שההורים שלהם הם סתם בני אדם מעצבנים, ואז הם מורדים. אבל יש להם אכזבה. לנו יש ציפיות מוטות מהילדים שלנו, שהם תמיד יסתדרו והתנהגו יפה ולא יעשו בעיות, או שכן יעשו בעיות, כדי לא... ולכן אנחנו רוצים לדייק את הציפיות, ופה להגיע לציפיות ריאליות. ואנשים יודעים מה זה ציפייה ריאלית, ופה אפשר לעשות שינוי בעבודה קוגניטיבית שהוא...
שהיא קלה יותר יחסית.
קלה יותר, נכון. כי אדם מבין שהוא מצפה מעצמו דברים שהם לא הגיוניים, ואפשר לשאול אותו ולעשות רשימה, אתה מצפה מעצמך, אני מצפה מעצמי לא לטעות, אני שונא לטעות. וזה דבר מטופש. כאילו, אני עושה מלא דברים, אני מצב בעולם שאני לא איתן. וכל פעם שאני טועה, זה מרסק אותי. אז יש לי ציפייה מותר, אני צריך לעשות מלא דברים ולא לטעות. אם היה לי חוק, אל תעשה אף פעם שום דבר, אז הציפייה הזאת לא הייתה מותר.
והרבה פעמים כדי לקיים את הציפייה, אני מחוקק לעצמי כל מיני חוקים שנכנסים בדיוק במקום הזה. שם הדחיינות, שם הטיפול העבודה עם פרפקציוניזם, בדיוק שם.
אז בין הציפייה המוטה לחוק, אני מסכים איתך שיש את פרוט הדחיינות והפרפקציוניזם. עכשיו, כולנו פרפקציוניסטים ודחיינים גם, בסדר? זה לא... יש את הדחיין כדחיין קלאסי, אבל אצל כל אחד מאיתנו יש את שני הדברים. רובנו לא אוהבים לטעות. רובנו לא אוהבים להיקשל במבחן. אנחנו מוסללים לדבר הזה. אני מכיר מעט מאוד בני אדם שאוהבים להיקשל במבחן. כמעט ולא. בסדר? בעצם לא פגשתי אף אחד כזה בחיי.
כן.
פגשתי הרבה אנשים שכיתרו לי שהמבחן קשה, ואני בכוונה עושה, אנחנו עושים מבחנים קלים עלו, כי אנחנו, המבחן עלו זה מניפולציה לאנשים קטלנים ללמוד, אבל בוא נשים את הסיפור הזה בצד. ומי שעושה מבחנים קשים, אז הוא לא עושה עוול לעצמו ולאחר, אבל בוא נעשה הציפי, אז לכן, אני רוצה לדייק, אני רוצה להבין, ופה זה עבודה מאוד מאוד משמעותית, לזהות את הבן אדם, את הציפיות. עכשיו, אני שונא את המשפטים, ציפיות יש רק בקריות. ציפיות זה דבר חשוב. ציפיות הם חלק מהמוטיבציה שלנו. חרדה זה דבר חשוב. לבנות את הציפיות בצורה אדפטיבית או ריאלית, זה דבר חשוב. כי אדם שהוא חסר ציפיות, אז הוא מעצמו ומהעולם.
ציפיות יש רק בקריות, זה עיוות חשיבה ממילא. יש גם בקריות, זה נכון.
נכון, נכון, יש גם בקריות. ולכן אני מתמקד הרבה על הציפיות, וכמו שאתה אמרת מקודם, שכל אמונת יסוד צריכה סכמה משלה, וכל, או משגה משלה, ואם בתוך הנחות הבסיס כמו אנחנו מגלים עוד אמונות יסוד, אנחנו צריכים בעצם לפתוח סכמה נוספת, זה באמת משהו דינמי, ולכן, ונחזור פה לספציפיות, ולכן אנחנו עובדים עם הגרגרים, אם לא תעבדו עם זה משיטת הגרגר, מהר מאוד נלך לאיבוד, ואתה אמרת יפה שבקליניקה של CBT צריך להיות יותר משפך עם הגרגר, כי אנחנו צריכים לעבוד תמיד על גרגר אחד כדי, עכשיו ברגע שאני אלמד בן אדם לשנות סכמה אחד, אני אלמד אותו לרכב על האופניים, אז הוא יוכל לעבור ולעשות את זה במקומות אחרים, ולכן אם אנחנו לא נתח סכמה אחד עד הסוף ונזהה את אותה סכמה תקולה שמופיעה בגרגרים ספציפיים באיזשהו סיטואשן ונתרגל את המטופל, נדלק בין סכמה לסכמה לסכמה לסכמה, לא נגיע לכלום אף פעם, כי זה עודף דברים, וזה נורא מורכב, צריך איזה מחשב
על... אי אפשר לעבוד ברמת המקרו, אי אפשר לעשות שינוי במקרו, כדי לשנות שינוי במקרו, צריך להוריד אפס בשקל, לעשות שינוי במיקרו, כדי שיהיה שינוי במקרו. לא יודע כמה מהחבר'ה שמקשיבים לנו זוכרים את האירוע הזה, של הורדת האפסים בשקלים.
אז כן, אנחנו זקנים, אנחנו כבר מאוד מאוד קשישים. אז אני חושב שאנחנו יכולים כבר להתחיל לסיים, כי מתחת לציפיות המוטות, אז מתחילות המחשבות האוטומטיות והרגשות וההתנהגות.
אז זהו, בעצם את הסכמה סיימנו, נכון? יש לנו אמונת יסוד, יש לנו הנחות בסיס, יש לנו חוקים וכללים, ויש לנו ציפיות מוטות. ובכל זאת אנחנו עוטפים את הסכמה בשני דברים. אנחנו עוטפים את הסכמה בחוויית ילדות ובאירועים מהזמן האחרון.
ודווקא פה
חשוב לי לתת איזשהו piece of my mind, וחשוב לי לשמוע מה דעתך, לא בטוח שתסכים איתה, אבל זה מעניין אותי. את האירועים מהעת האחרונה, אנחנו מקפידים לקבל מהמטופל, ממש לפי שפת האמת. מה קרה, איזה מחשבות היו לך, מה הייתה התגובה הרגשית, מה הייתה התגובה הגופנית, ואיך התנהגת. בעוד שהרבה פעמים את חוויית הילדות אנחנו משאירים בצורה שהיא מעט אמורפית, ובעיניי אנחנו נדייק יותר אם גם בחוויית הילדות אנחנו נבקש אירוע ילדות שהוא אירוע ספציפי, גרגר חול, עם אותם דברים. אני חושב שזה יאפשר למטופל להסתכל רגע על הדבר הזה, ולהגיד, מה שקרה לי השבוע ושבוע שעבר, זה אך תאום של מה שקרה לי לפני 30 שנה כשהייתי בן 6, והוא יושב על הסכמה הזו. זה ממש משתלם לי לתקן אותה, כי אני כבר 30 שנה סוחב את הבולשיט הזה.
אני מסכים איתך, לי יש בעיה עם העבר, ועוד לא זיקקתי את זה, אבל אני יכול להיות שהדרך שאתה מציע את דרך מאוד מאוד טובה, ולחפש בעצם גרגר, מעבר, שהוא בעצם לכוון אותו. עכשיו, הדבר החשוב שאני מוצא לתאר את העבר, כי אני רוצה לנתק את המטופל מהאמונה המטופשת שהעבר הורס לו את העתיד. ולכן חשוב לי העבר והעתיד בתוך הסכמה. כי בסופו של דבר, המטופלים מאמינים שבגלל שכל דברים רואים בעבר, זה דפוק להם את ה... אז הם לא יודעים לתפקד בהווה, ואז העתיד שלהם ידפוק.
ואז העתיד דפוק.
נכון, ולכן אני רוצה להעלות את העבר, כי בסופו של דבר, עכשיו, כמעט תמיד זה מסורבל וזה לא מדויק, ויכול להיות שלעשות תחקיר על גרגר מהעבר, זה רעיון מצוין. צריך לחשוב על זה, ובאמת, אני לא שלם עם הקטע הזה, ובואו נשפר את זה, בואו נחשוב שפרים את זה. אני מאוד מסכים איתך, שזה מאוד מסורבל, הזיכרונות העבר, אם יש להוריד לסתירה שהיא תתקבט. בסדר, אז מה?
זהו, שאת האירועים האלה אנחנו זוכרים, אנחנו קוראים להם אירועים מקוננים, אנחנו זוכרים אותם ויכולים לדבר עליהם, ואגב, גם אם נמציא קצת, זה גם בסדר, זה משרת לי את המקום הזה שבדיוק דיברת עליו, זה שזה קרה לי אז, לא סיבה שזה יקרה לי גם מחר, כי אני יכול לתקן, יש לי הזדמנות.
נכון, אנחנו רואים, נכון לגמרי. ואני חושב שיש את הניסוי הפורסם שנורא אוהב לצטט תמיד שהשתילו לאנשים זיכרונות חוקרים. אנחנו מאמינים, עכשיו לפעמים הדבר לא בדיוק קרה, ולא בדיוק קרה שאנחנו יחסים אותו, ואין לנו את הגרגר המתועד בשפת האמת מ-2002, או במקרה שלנו מ-1972. אז צריך עוד לזקק את זה, אבל כן חשוב שיש שם משהו עבר בתוך הסכמה. זהו, טוב גיל, אני חושב שאנחנו נאלצים to wrap it up.
כן, כדאי שנסיים. אמרת עוד משהו שאני חושב שהוא טיפ חשוב ומעניין, והוא לא כל כך קשור ישירות להמשגה, ואני רוצה להדגיש אותו ככה לסיום. טיפול ב-CBT שונה מטיפולים בגישות אחרות, כי בעצם אנחנו מלמדים את המטופל שפה. הוא לומד שפה חדשה, ואתה יודע, אני למדתי ספרדית בזמנו כשחייתי במקסיקו עם הסטארט-אפ שם, והשפה מתחילה להישכח ממני, כי אני לא משתמש בה הרבה. Okay. אם אנחנו עושים טיפול טוב, אנחנו לא רק מטפלים, אנחנו מדריכים, אנחנו מלמדים את המטופל שפה, וככל שהוא ישתמש בה יותר, ככה הוא ימשיך להתקדם בחיים, והנושא הזה של... להתקשר למטופלים משנה שעברה, עכשיו ערב ראש השנה, חבר'ה, תתקשרו.
בטח,
תתקשרו. תבדקו, תגלו שלימדתם אותם משהו, ושהם ממשיכים להתקדם.
לגמרי. ושוב, המשגה זה בכל גרגר, אפשר להמשיג כל גרגר, אז אל תמשיגו פעם אחת בתחילת הטיפול וזהו. תמשיגו הרבה גרגירים, ובטוח תמשיגו בהתחלה, אבל מאוד חשוב, ביום או יומיים לפני שאתם נפרדים מהמטופל, תמשיגו שוב ותראו לו את המשגות הראשונות שלו, ותראו לו איזה שינוי הוא עשה. זה חלק מרכזי מה-relapse prevention.
את המשגות הראשונות, לא הראשונה.
הראשונות,
כן. המשגות אנחנו נעשה כמה. זה לא גדלנו מאחד לשתיים, אלא one too many.
נכון, one too many לגמרי. יופי.
יאללה חבר'ה ואיגל, שתהיה לנו שנה טובה.
נכון, שתהיה לנו כולנו שנה טובה, נשתדל להיפגש בקרוב, ונעמתם לנו שהקשבתם לנו, והיה לי כיף שוב בפודקאסט המדליק שלנו, ונראה לי את הבא נעשה בערב יום כיפור, ככה, נדבר אולי על סליחה.
על סליחה ותשובה. עולה.
סליחה ותשובה, וחרטה, ובושה, ואחזבה, יש מה לדבר.
נפלא. יאללה, ניפגש שנה הבאה, ביי ביי.
ניפגש שנה הבאה, ביי.
אנחנו נשים עכשיו ביחד, תראו איתי, אוקיי?